כן. טוב, אנחנו באובויס, פרק א', משנה ה'. יויסי בן יויחונון, איש ירושלים אומר. בסדר? פרק א', משנה ה'. היה לנו כבר במשנה ד' שיוסי בן יועזר איש צרידה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים קיבלו מהם, מאנטיגנוס סויחוי, או גם משימן הצדיק. ועכשיו ראינו את הדברים של יויסי בן יועזר איש צרידו. עכשיו אנחנו רואים את הדברים של יויסי בן יויחונון איש ירושלים. מה הוא אומר? יהי ביתך פתוח לרווחה, לרווחה, ויהיו עניים בני ביתך, ואל תרבה שיחה עם האישה. באשתו יאמרו, קל וחומר, באיש אז חברו, מכאן אמרו חכמים, כל זמן שעודו מרבה שיחו עם האישו, גוירים רואו לעצמוי, וביתל מדברי תירו, וסיפוי ירש גהנוי. טוב, בואו נעבור על זה אחד אחד. אז דבר ראשון, האמירה הראשונה של יויסי בן יויחונון, זה יהי ביתך פתוח לרווחה, אומר רשי, פתוח לארבע רוחות להיכנס עוברי דרכים. בסדר? שיהיה מקום, רשי מסביר פתוח לרווחה כפשוטו. זאת אומרת, פתוח, יש פתוח מצומצם, שאפשר להיכנס רק מצד אחד, ויש פתוח לרווחה שאפשר להיכנס מארבעה צדדים, ורשי בסוגריים בו מביא, וכן אמר ביואב, ויקבר בביתו במדבר, פסוק במלוכים א' ב', פרק ב', פסוק למד א', והגמור בסנהדרין מ"ט אומרת, וכי ביתו במדבר היה, אלא שהיה ביתו כמדבר לארבע רוחות, וכן איוב אמר, ואכל פיתי לבדי, ולא אכל יתום ממנה. בסדר? גם הגוען מציין את הפירוש הגרוע, יש לכם את זה בצד. הוא אומר, יביא ביתך בטוח כמו אברהם אבינו שנאמר ביתה אשל ויקרא שם, ואמרו ביתו של אברהם אבינו מפולש, וכל הבא אכל ושתה וברך לשמיים, וכל שהפה שואל מצוי הוא אצלו. כך מסביר באמת הרב, האובז דרב נוסן, כן, שם הוא מעריך יותר, איך היה נראה הבית של אברהם אבינו, והוא אומר שכל מה שאדם רצה, כל מה שהפה שואל, הוא היה מקבל בבית הזה. ועל המשך המשנה, ויהיו עניים בני ויסחו, בסדר? על יהיו עניים בני ויסחו, על זה אומר הגוען, כמו שכתוב, ואוכל פיתי לבדי ולא אכל יתום ממנה. יהיו עניים בני ביתך, זה נאמר על זה, על ואוכל פיתי לבדי. האמת היא שזה פסוקים באיוב, בפרק למד א', זה מוכר יותר גם מפסוק, מההתחלה שם, זה ברית קראתי לעיניי, ומה אתבונן על בתולה, איוב מתאר את הצדקות שלו, ואז הוא בפסוק י' ג' אומר, אם אמאס משפט עבדי ועמתי בריבם עמדי, זאת אומרת, כשהעבד או השפחה שלי באים ורבים איתי, הם טוענים נגדיתיהם, אני לא מואס את משפטם, זאת אומרת, אני לא מזלזל בהם, אלא אני מכבד את הטענה שלהם, ומה אעשה כי יקום אל וכי יפקוד מה אשיבנו. זאת אומרת, אם אני לא אקבל את הטענות של העבדים, שעובדים אצלי, כן, אני יזלזל בטענה שלהם, איך אני אענה לקדוש ברוך הוא? מה אעשה כי יקום אל, כן, לפקוד דין על ההתנהלות שלי, וכי יפקוד מה אשיבנו, מה אני יכול לענות לו? הלא בבטן עושני עשהו, ויחוננו ברחם אחד. זאת אומרת, אני והעבד, שנינו בבטן עושני עשהו, מי שעשה אותי, עשה גם אותו, כן, אותו דבר, כולנו צאצאים של אדם הראשון, על אוהב אחד לכולנו, על אוכל אחד ברענו, מדוע נבגד איש באחיו, ויחוננו, שנינו התכוננו, כן, יוצרנו, כן, כיור וכנו, הוא עמדנו ברחם אחד, אם אמנע מחפץ דלים ועיני אלמנה אכלה, זאת אומרת, אם אני לא אתן לעני את מה שהוא חפץ רוצה, או השם ישמור שאני אגרום לאלמנה שעיני הקלות, רוצה משהו ולא מקבלת את זה, ואוכל פיתי לבדי ולא אכל יתום ממנה, האם יש מצב שאני אוכל את הלחם שלי לבד ואני לא אתן גם לעניים? אז לכן, ויהיו עניים בני ויסחו. אגב, אם תשימו לב, יש הקשר בתוך שתי הדברים האלה, כי יהיו עניים בני ויסחו, איך מסביר רשי? כלומר, אל תרבה עבדים ושפחות לשרתך, אלא הווה עניים במקומם וישרתוך, ותקבל עליהם שכר. זאת אומרת, ויהיו עניים בני ויסחו, זה בעצם קריאה, בקשה, שבמקום עבדים תעסיק, יהיו עניים בני ביתך. מי שזוכר, יש לנו את גמור רבו ומציע, נכון? הגמור ומציע בדף סמך עומד בייס, מספרת לנו, דהו עבדה, מה זה פירקוס? פירקוס בבני אודם, אומרת הגמרא, דהו עבדה, סובה, היה עבדה סובה, עבד זקן, דאזל צבעי לרישי ולדקני, הלך וצבע את ראשו ואת זקנו, עושה לקמי דרובה, הגיע לפני רובה אומר לי, זבנון, תקנה אותי לעבד, אמר לי, ענה לו רובה, יהיו אני בני ביתך, כתוב במשנה באובויס, כן, פרק א' משנה ה', שיהיו אני בני ביתך, אז לכן אני מעדיף לא לקחת אותך, לקנות אותך לעבד, רשי אומר שזה היה עבד כנעני, הרייבד אומר שזה כן היה עבד ישראל, הרש בודן בזה ואומר שחייבים לומר שמדובר פה בעבד גוי, עבד כנעני, אבל רשי אומר, קנה אותי לעבד ונוכרי היה, לעבד עברי אסור לאחר חורבן, שאין היו עבל נויג, אז הוא אומר, הוא בא ואמר, זבנן תקנה אותי. עכשיו, מה הוא היה? היה עבד עבד סובה, עבד זקן. אבל צבעי לרי של הדיקנה, אומר רשי שהיה זקנו לבן, הוא צבעו שחור ונראה כבחור. זאת אומרת, עשה פירקוס, זה מה שהגמרא אומרת שם, שיש מציאות של פירקוס, הלך וצבע את עצמו, כן, כאדם צעיר, ובא לרובה, שרובה יקנה אותו. ורובה אומר לו, יוני בני ויסחו. משנאי, אומר רשי, טוב לי לפרנס עניי ישראל, וישמשוני מאשר לקנות עבד. לכן הוא לא רצה לקנות אותו. הגמרא ממשיכה ומספרת, אז העבד הזה המשיך את המסלול, אסה לקמי דרב פופה בר שמואל, והציע לו לקנות אותו לעבד, זבני קנה אותו. יום אחד, אומר לי, אומר לו רב פופה בר שמואל, לעבד הזה, לעבד סוב, אשקיון מיה, תגיש מים. אזל, חברי לרישי ולדקני, הלך, שטף את עצמו, והתברר שיש לו שיער וזקן, לבנים. אמר לי, חזי, דענו קושיש מעבוך, תראה שאני יותר זקן מאבא שלך, אז מה אתה עכשיו הולך להעביד אותי שאני אצטרך להביא לך מים? קורא הנפשי, קרא רב פופה בר שמואל על עצמו, צדיק מצורו נחלץ, אומר רשי, צדיק זה רובה. שהוא הקפיד על יוני עם בני ויסחו, אז הוא נחלץ מהצרה שהוא לא קנה עבד ובזבז את הכסף שלו, שעבד שלא הולך לעבוד בשבילו, כן? שהוא צריך לפרנס אותו. ויובוי אחר תחתוב, לא ויובוי ראשו תחתוב, אלא ויובוי אחר תחתוב, שאני נפלתי. זאת אומרת, אם אני הייתי מקפיד כמו רובה על ויוני עם בני ויסחו, אז לא הייתי נופל בעסקה הלא כל כך מוצלחת הזאת. בסדר? הרמב״ם גם פוסק את זה להלוכה, זה גם נפסק בירדיה, בריש נון א', סייבוב, גם כן נפסק להלוכה, ששם זה סייף קצר, איו אני בני ויסחו, בסדר? ירדיה, ריש נון א', סייבוב, איו אני בני ויסחו, הרמב״ם כותב כך, במתנסנים, בפרק יוד, הלכה יוד זיין, ציוו חכמים, שיהיו בני ביתו של אדם עניים ויתומים, במקום העבדים, מוטב לו להשתמש באלו, כן, בעניים ויתומים, ויהנו בני אברהם, יצחק ויעקב מנכסיו, ולא יהנו בהם זרחם. שכל המרבה עבדים בכל יום ויום מוסיף חטא ואבון בעולם. ואם יהיו עניים בני ביתו, בכל שעה ושעה מוסיף זכויות ומצוות. כך כותב הרמב״ם במתנסנים, בפרק י' הלכה י' ז', שבעצם שורש הדברים זה המשנה שלנו. ויהיו עניים בני ויסחו, כן, יהיה ביתך פתוח לרווחה ויהיו עניים בני ביתך, כשתיתן להם, דווקא אם יש לך אפשרות של עניים ויתומים, תיתן להם. עכשיו שימו לב מאיזה פסוק זה נלמד, מהפסוקים האלה, שאם אמאס משפט עבדי ועמתי בריבם עמדי, כן, הלא בבטן עושני עשהו ויכוננו בבטן אחד, ואוכל פיתי לבדי ולא אכל יתום ממנה. המעניין הוא שהרמב״ם, כשהוא מדבר על הסוגיה של עבדות, הוא הרי גם כן מביא את הפסוקים האלה. נכון, הרמב״ם בהלכות עבודים, בסוף, בפרק ת' הלכה ח', כותב מותר לעבוד בעבד כנעני בפרך. בסדר? זה כמו שכל המרמקויימס על הרמב״ם כותבים מפורש, פסוקים מפורשים. ואף על פי שהדין כך, שמותר לשעבד עבד עברי בפרך, מידת חסידות ודרכי חוכמה, שיהיה אדם רחמן ורודף צדק, ולא יכביד ולא על עבדו, ולא יצר לו. בסדר? לא להכביד על העבד, למרות שמותר לך, זה שלך, קנית ומותר לך, אבל אתה צריך להיות אדם רחמן ורודף צדק, כן, צדק זה מה שמגיע על פי דין, אבל אדם צריך להיות רחמן ורודף צדק, ולא יכביד ולא על עבדו, ולא יצר לו, ויאכילהו וישקהו מכל מאכל ומכל משתה. הראשונים פה, כן, הרדווז, כל הנויסקלים על הרמב״ם מביאים כמעט לכל משפט של הרמב״ם הוכחה מהנהגה של חז"ל. זאת אומרת, הרמב״ם בעצם בונה פה על הירושלמי פה ועל הגמורה שם וכל מיני כל כבר בעצם זה מגמרות. שזאת צריכה להיות ההנהגה, להאכיל אותו, להשקות אותו מכל מאכל ומכל משתה. חכמים הראשונים היו נותנים לעבד מכל תבשיל ותבשיל שהיו אוכלים. ומקדימים מזון הבהמות והעבדים לסעודת עצמם. הרי הוא אומר, כעיני עבדים אל יד אדוניהם, כעיני שפחו אל יד גבירתו. ולכן אתה בתור אדון צריך להסתכל על זה ולדעת שהמצב של העבד הזה הוא עיני עבדים אל יד אדוניהם, עיני שפחו אל יד גבירתו, כן עינינו אל השם אלוהיקנו עד שיחוננו, כן, חוננו השם חוננו כי רב שובענו בוז. זאת אומרת, מאוד לא נעים לעבד כשהוא תלוי בך. התחושה של חופש, האדם יכול לדאוג לעצמו, אין לו את התחושה הזאת, ואתה בתור אדון שלו צריך לשים לב, ולכן אין מצב שאתה לא נותן לו מכל תבשיל ותבשיל שהיו אוכלים, ומקדימים את מזון העבדים למזון שלהם. כי התחושה שלו היא שמאוד מאוד תלוי בך, ואם אתה לא נתת, הוא בטח לא ייתן לי. הוא מגיע ממצב של חולשה נפשית, שהוא לא מכיר בערך עצמו מספיק, כן? לכן הוא פה במצב של העבדות, ואתה חייב להתחשב בו ולתת לו יותר, יותר ממה שמגיע לו, יותר ממה שאתה נותן לעצמך. אגב, הרמב"ם מדבר לא רק עבד עברי, אפילו עבד כנעני. בסדר? עבד עברי זה ודאי ככה, כן? אנחנו יודעים הרי את ההגדרות, וטויב לא ימוך, יותר מהחיים שלך, קרית אחת, אז הוא מקבל. כן, היה יהודי, מי שזוכר, הרב ברומברג, הוא היה בקמניץ, הוא היה יושב בירושלים. נראה לי שהוא נפטר כבר לפני 20 שנה. אבל הוא היה בזמנו במלחמה, כן? בשואה. הוא היה שם, והיה איזה קצין נאצי, שיום אחד דיבר איתו. והקצין הנאצי, הוא אומר לו, תשמע, אני מומחה לתלמוד. זאת אומרת, הוא למד באוניברסיטת תלמוד עוד לפני המלחמה, ואמר לו, ואתה יודע מה? אתם בתור יהודים מגיע לכם מה שאתם עוברים, מגיע לכם. הוא אומר, למה מגיע לנו? הוא אומר, כי אני למדתי את התלמוד שלכם. וכתוב שם שאם אדם קנה עבד, אז הוא, ויש לו קרית אחת, אז הוא צריך לתת את הקרית הזאת לעבד. ואם יש לו אוכל משובח, הוא צריך לתת את זה לעבד. אתם כל כך מעוותים, מגיע לכם מה שאתם סובלים. זאת אומרת, לפי התפיסה של אותו בחור מסכן, כן, טוב, אני לא יודע, בחור מסכן, הנאצי האכזר הוא, בחור מסכן זה מישהו אחר, זה אוטו ויינינגר, הוא היה בחור מסכן, יהודי, שהיה אילוי, ממש אילוי, כן, והספרים שלו שהוא כתב בפסיכולוגיה, אצל פרויד בזמנו, בווינה, כתב דברים מאוד, מאוד מעניינים, כתב, הספיק המון, ובגיל 23 הוא התאבד אחרי שהוא התנצר בניסיון לפתור את הבעיה היהודית של עצמו, והוא לא הצליח להתנתק מהתכונות היהודיות, הוא קרא להם תכונות נשיות, בסדר? והוא מאוד מאוד, תמיד זה הולך, הם שנה נשים ושנה יהודים, אבל הוא היה אוטו אנטישמי, זאת אומרת, הוא היה אנטישמי ששנה, יהודי ששנה זה, הוא ניסה לפתור את זה בהתנצרות, זה לא עזר לו, אז בסופו של דבר הוא התנצר. בסופו של דבר הוא התאבד המסכן, ודווקא אתה קורא את הדברים שהוא מגדיר את היהדות, הוא לא כל כך מפספס, זאת אומרת, יש שם משהו שהוא מבין, כאילו, זה שהיהודים הם חיים עם העתיד, למרות שיש לנו את העבר הגדול ביותר בהיסטוריה, כנראה, או מהגדולים ביותר בהיסטוריה, חמישייה פותחת, ואנחנו בכל זאת, העבר שהשפיע על כל העולם, על מיליארדים לאורך שנים, בכל זאת אנחנו חיים בעתיד. והוא, כאילו, מאוד, עוד פעם, כתפיסה אנטישמית שהייתה מאוד שכיחה, מאוד מזלזל ביהודים, שהם מאוד חיים בעתיד, הם לא מסוגלים להיות האדם עליון, אוברמנש, שם קיצור, מאוד מעניין הדבר הזה, אבל הבחור הזה התאבד, האנטישמים, הנאצים השתמשו המון, נראה לי שהוא התאבד ב-23, 1923, והשתמשו המון עם הכתבים שלו ועם הסיפור שלו בשביל להוכיח שאי אפשר לפתור את הבעיה היהודית על ידי התנצרות, בסדר? אז המסכן לא כוון לנאצי, הוא לא כוון לאוטו ויינינגר הזה, שבעצם הייתה לו את אותה טעות של הנאצי הזה. כשהוא רואה את המקום הזה שהיהדות נותנת מקום לעבד ומתייחסת אל העבד כבן אנוש, הם רואים את זה כחולשה, לא כעוצמה. בסדר? וזה מקום מאוד עמוק בוויכוח הפנימי שיש לנו עם עם הנאציזם, בסדר? עם הפשיזם בכלל. המקום הזה שבו הם, איך היחס, כן? יש בספר החי גיבורי התהילה, שהאוורד פאסט, 1948 זה יצא, הוא מתאר את כל הסיפור של מרד החשמונאים, ושם בסוף יש לו מכתב שראיתי מצטטים אותו כמכתב מדויק, כשאתה קורא אותו זה נשמע שזה תיאור ספרותי ולא תיאור מדויק, יכול להיות שהוא כן מתבסס על נתונים עובדתיים, ולכן אנשים שמבינים בנושא כן מתייחסים אליו כמכתב מדויק. הוא מתאר שם את הוויכוח, מכתב שכותב הסנאטור הרומי, לא זוכר את השננטיליוס אולי קראו לו, שהגיע פה לארץ לבדוק האם אפשר לכרות ברית בין רומא למדינה של מדינת יהודה, בראשות שמעון החשמונאי. וכותב שם במכתב, הוא כותב שתראו, המדינת יהודה באמת מאוד מתקדמת, הם בנים איזה טרסות, כן, הם בנו באותה תקופה שזה פיתח מאוד את החקלאות פה בארץ, אם אתם נוסעים, כן, באזור הרי יהודה, אתם יכולים לראות את זה, זאת אומרת, על הר אתה לא יכול לגדל יותר מדי, כי האדמה נסחפת, נכון, ממתר גגים לגגוי, משדות לסדותיו, כן, הגמר מביאה את זה מבן סירה, זאת אומרת, האדמה נסחפת, אז אי אפשר לגדל. אז מה שבנו בעצם טרסות, בנו כאילו, כאילו קירות אבן, שתופסות את האדמה ועוצרות אותה, שלא תגלוש במורד, ואז אתה יכול לגדל. וזה בעצם, אתה נוסע ליד ביתר, ליד חברון, כל האזור הזה של הרי יהודה, אתה רואה את הטרסות האלה, חלקן עתיקות כבר 2,000 שנה ויותר. יש גם הרבה ששופצו במשך השנים, אבל חלקן ממש עתיקות, כי זה שורד. בקיצור, אז הוא אומר, הם פיתחו את הטרסות, שזה רעיון גאוני בשביל חקלאות במדינת יהודה. יש שם הרבה דברים מעניינים. אומר, אבל יש לנו פער שאנחנו לא יכולים לגשר עליו, הפער התרבותי. אומר, היחס במדינת יהודה לעבדים הוא כבני אדם. אומר, הם מאוד מאוד, ממש, ממש לא רומא. אומר, רומא, המספר של העבדים, אפילו מספרית, היה 30 עבדים על כל אדם חופשי. בסדר? כל אדם חופשי כנגדו 30 עבדים. זה לא המספרים של ארצות הברית. בסדר? המספרים של ארצות הברית זה וואו, זה כאילו 10,000 עבדים על אדם חופשי. במדינות הדרום, בתקופה ההיא של הכותנה ואוהל הדוד תום וכל המסתעף מזה, לפני מלחמת האזרחים. אבל שם ברומא באותה תקופה היה באמת כל אזרח חופשי 30 עבדים. הוא אומר, במדינת יהודה, בעם ישראל, המציאות היא על כל 30 אנשים חופשיים יש עבד אחד. זאת אומרת, מאוד מאוד נדיר אצלם עבדות. זאת אומרת, אנשים לא החזיקו עבדים, יהודים לא החזיקו עבדים, עבדים כנעניים. לא החזיקו עבדים, אומר, למלך, לאנשים מאוד, זה להם היה עבדים, ואגב, זה לכל אורך התקופה, זה לא רק בתקופת החשמונאים, אתה יכול לראות את זה גם בתנך, במקומות שיש אזכור לעבד, בדרך כלל זה עבד הקושי, היה, כאילו, אנשים מסוימים שהיו עבדים, בדרך כלל אצל מלכים. אצל עם ישראל לא היה עבדות. זאת אומרת, בעיקרון התורה מאפשרת את המושג הזה, אבל הרוח של התורה מאוד לא מאפשרת את הדבר הזה. לא נותנת לזה מקום, כאילו אתה יכול לקחת העבד, להתעלל בו, לעשות איתו מה שאתה רוצה, כמו שהיה מקובל בעולם באותה תקופה. ולכן אצל היהודים באמת היה רתיעה מהמושג הזה של העבדות, וזה לא התפתח אף פעם בצורה רצינית. והוא כותב שם שהנקודה היא בעיקר היחס. הוא אומר, אפילו אנשים ברחוב, אתה שואל אותם, למה אתם מתייחסים לעבדים כבני אדם? הוא אומר, מה פירוש? כי הם בני אדם. כולנו צאצאים של אדם הראשון, הלו אב אחד לכולנו, הלו אל אחד ברענו, מדוע נבגד איש באחיו? אז בסדר, המזל שלו גרוע, אז לכן הוא היום עבד. אבל זה אומר שאני אמור להתעלל בו בגלל זה? מה קרה? זאת אומרת, זה אומר, זה היה היחס שלהם, ואומר, וכולם זוכרים את הסיפור של יציאת מצרים, שבזכרת, כי עבד היית בארץ מצרים. אומר, ולכן לא תסגיר עבד על אדוניו, אשר ימלט אליך מעם אדוניו. אומר, היחס לעבדות הוא כאילו, עבדים הם גם בני אדם. אומר, הפער התרבותי הזה, אומר, וזה אצלם, אצל כולם, אפילו שמעון, המלך, אומר, היה שם משפט לפניו אל עבד שברח, שבאו והעמידו אותו לדין, אז אומר, המלך שואל אותו, למה ברחת? מה, התעללו בך? התנחסו אליך יפה? אומר, לא, התייחסו מצוין. אומר, אז למה ברחת? אומר, כן, אני רוצה את החופש שלי. אומר, והמלך, שמעון, אומר לו, אתה צודק. אומר, ואני יושב לידו, ואומר, אני בהלם, כאילו, מה זה הדבר הזה? אצלנו ברומא אין... הם היו יודעים לצלוב, כן? והפך, עבד שהעיז לעשות משהו, היו צולבים אותו, על כלום. כאילו, החיים של עבד היו באמת אפס. אומר, ופה, כאילו, הטענה לחירות מתקבלת. אומר, ורק הבן אדם אומר, שמעון אומר לעבד הזה, תראה, בסופו של דבר הבן אדם שילם עליך, אתה מכרת את עצמך לעבד, ידעת שאני תהיה מחויב לעבוד לו. אז בוא נעשה הסדר, שאתה תעבוד עוד כמה שנים, ואז הוא ייתן לך את החירות שלך, אנחנו מגיעים להסדר בעניין הזה. אומר, אז התפיסה הזאת שקיימת אצל עם ישראל, ואומר, כשאני שואל את שמעון, הוא מספר לי עוד פעם עלי לסדר, כן? שהסיפור הזה מהפרוש, גם אנחנו היינו פעם עבדים. אומר, היסוד של התפיסה שרואה בעבד בן אדם, אומר, על זה אנחנו לא יכולים לגשר, אין לנו אפשרות לעשות, לכרות ברית בין יהודה לרומא. ולכן לא נכרתה ברית באותה תקופה. שנים אחר כך, כשהורקנוס ואריסטובולוס רבו ביניהם, הם קראו לרומא לעזרה, ורומא באה והשתלטה. אבל זה באמת שנים יותר מאוחר. אבל זה באמת הנקודה של היחס לעבדים. עכשיו, אתה רואה גם איך שהרמב"ם מגדיר את זה פה, כן? מעניין כי התורה לא אוסרת עבדות, בסדר? היא מאוד לא מעודדת עבדות, ואתה רואה שיהודים גם הבינו את האווירה הזאת. יש פה משהו שאני צריך להיות מאוד זהיר כשאומרים את זה, אבל תחשבו על זה, אנחנו מכירים היום את העבדות מזווית מאוד מאוד לא מוצלחת. בסדר? משפט דרד סקוט, הסיפור באנגליה עם חברות הביטוח, כשלקחו, הם רצו להרוויח את הכסף של הביטוח, לקחו וזרקו עבדים מהאונייה לים שימותו, כדי שהביטוח יצטרך לשלם עליהם את הכסף. כי היה עודף משקל, כן? ולמרות שהיה מים באונייה, טוב, אני לא נכנס כעת לשיעור היסטוריה, אבל בתקופה של סוף העבדות, אם זה באנגליה, אם זה באמריקה, אם זה בכלל, זה מאה מסוימת שבה זה הגיע באמת לקיצוניות יותר גרוע, אפילו ממה שהיה ברומא בזמנים הקשים. בסדר? ההתעללות בעבדים, ובאמת המחיקה של האישיות שלהם, שהם חפצים ממש, ברמה כזאת, גרמה שהעולם לא יכול להישאר עם עבדות, כשהיא בצורה די מאוזנת, אלא רק נורא והיום, ונגד הנורא והיום הזה, הברירה היחידה זה לאסור את העבדות לחלוטין. בסדר? למרות שהיה אולי מקום תיאורטית שהעבדות לא אמורה להיעשר לגמרי, אלא מי שרוצה, כן, למכור את עצמו לעבד, יכול לעשות את זה, עם תנאים שבאמת דואגים לתנאים הסוציאליים שלו, כן? לפי איך שהרמב"ם מגדיר את זה פה. פשוט העולם הגיע למקום שתפסו את העבדות בצורה כל כך קיצונית שהיום באמת אין לך ברירה לאסור את זה לגמרי. בסדר? אבל לא, לא ייכנס לזה יותר מדי, כי תחשבו על זה. יש פה משהו שצריך להבין את הסיפור בפני עצמו. בואו נמשיך לראה את לשון הרמב״ם, כשהוא בונה את זה על הפסוקים שלנו, אומר, טוב, דבר ראשון לתת להם, וכן לא יבזהו, עבד כנעני, אומר הרמב״ם, לא יבזהו ביד, זאת אומרת, לא יבזהו, לא בתנועת יד, אתה יודע, של ביזוי, ולא בדברים. לעבדות מסרנה כתוב, לא לבושה. אין לך שום זכות לבייש אותו. לא בתנועת יד ולא בדיבורים של בושה. לעבוד בשבילך, כן. אבל לבייש אותו? מי תראה לך לבייש אותו? יש לו נפש והוא אדם ואתה לא יכול לפגוע לו ברגשות. ולא ירבה עליו צעקה וכעס. ואלא, איך כן לדבר איתו? ידבר עמו בנחת. ידבר עמו בנחת וישמע טענותיו. אם יש לו טענות, אתה חייב לשמוע אותם, וכן מפורש בדרכי איוב הטובים שישתבח בהן. אם אמאס משפט עבדי ועמתי בריבם עמדי, ופה הרמב״ם מדלג פסוק, ומה העסק יקום אל וכי יפקוד מה השיבנו, הלא ובטן עושני עשהו, ויחוננו ברחם אחד. ברחם אחד. זאת אומרת, שתינו, ושימו לב, התפיסה של היהדות היא באמת מגיעה מהמקום הזה, שבו שנינו נוצרנו אותו דבר. אין הבדל ביני לבינו. בסדר, תנאי החיים שלו הובילו אותו לפה, תנאי החיים שלי הובילו אותי לפה. אבל אין הבדל בינינו, אני לא יותר ממנו, אני לא שווה יותר ממנו. ואין האכזריות והעזות מצויה, אלא באקום, עובדי עבודה זרה. כמובן זה כפלות, כי צריך להיות פה בגויים, עובדי עבודה זרה. אבל זרעו של אברהם אבינו, והם ישראל, שהשפיע עליהם הקדוש ברוך הוא טובת התורה, וציווה אותם בחוקים ומשפטים, משפטים צדיקים, רחמנים הם, על הכל. כולל על עבדים, וכן במידותיו של הקדוש ברוך הוא שציוונו להידמות בהם, הוא אומר, ורחמיו על כל מעשיו, וכל המרחם, מרחמים עליו, שנאמר, ונתן לך רחמים וריחמך והרבך. אז זה גם כשיש לך עבד, ועבד כנעני, אומר הרמב״ם, זה צריך להיות ההתייחסות וההתנהגות אליו. אבל, שימו לב, זה מאותם פסוקים, אם הם אס משפט עבדי ועמתי בריבה ממדי, ומה העסק יקום אלו וכי יפקוד מהשיבנו. הלא ובטן, עושה ניעשהו, ויחנון ברכב אחד, ואם אמנע מחפץ דלים ועיני אלמנה אכלה, ואוכל פיתי לבדי ולא אכל יתום ממנה, ובכלל, אם יש לי עבדים, אז אני מתייחס אליהם כבני אדם, ונותן להם את התחושה שהם בדיוק כמוני, בבטן אחד, ברחם אחד נוצרנו. בסדר? אז כולנו, ממש אחד, אין הבדל ביני לבינו, וחוץ מזה, לא, במקום לקחת עבדים, תפרנס יתומים ועניים. ציוו חכמים שיהיו בני ביתו של אדם, עניים ויתומים, במקום העבדים. מוטב לו להשתמש באלו ויהנו בני אברהם יצחק ויעקב מנכסיו, ולא יענו בהם זה רחם. כן, וזה יהיו עניים בני ביתך. אז זה בעצם הפסוק, אבל שימו לב שרשי את הפסוק הזה, ואוכל פיתי לבדי, מביא את זה על ביי ביתך פתוח לרווחה. הגויין מביא את זה על ויהיו עניים בני ביתך. ברמב״ם, בוא נראה את הרמב״ם. הוא אומר, יהי ביתך פתוח לרווחה, פתוח, שיהיה לך שער פתוח, לדרך הולכי דרכים, שכל הולך בדרך שיצטרך לדבר או ירעב או יצמא ייכנס לבית מיד. ויהיו עניים בני ביתך, יאמר שצריך שיהיו שמשיך העניים והדלים, והוא יותר ראוי מקנות העבדים. וכך היו החכמים מגנים קנות העבדים ומשבחים מי שהעניים שמשיו ובני ביתו. יש מעניין שבעובד רב נוסן, כשהוא מתאר את המשנה הזאת, כן, אובויס דרב נוסן זה הרחבה של אובויס, שם הוא מתאר את זה בלשון של תלמד את בני ביתך ענווה, בסדר? ככה הוא כותב, תלמד את בני ביתך ענווה, כדי שכשיבואו עניים, יהיו עניים בני ביתך, שלא יהיו עניים בני ביתך ולא יהיו ביתך ממש. אלא שידברו על מה שקורה אצלך בבית, למוד בני ביתך ענווה, זה בפרק שביעי משנה זין, בברייתא הזאת. למוד בני ביתך ענווה, שבזמן שאדם ענוותן ובני ביתו ענוותנין, כשבא אני ועמד על פתחו של בעל הבית, ואמר להם אביכם יש בכאן, יאמרו לו הן, בוא וייכנס. עד שלא נכנס, ושולחן היה ערוך לפניו, נכנס ואכל ושתה, וברך לשם שמיים, נעשית לו נחת רוח גדולה. ובזמן שאדם ענוותן ובני ביתו קפדנים, כן? אם בני הבית שלך לא ענוותנים, הוא בא אני ועמד על פתחו ואמר להם, אביכם יש בכאן? ואומרים לו, לא, וגוערים בו, והוציאו בנזיפה. אומר, זה אומר עבוד הרבי נתן, למוד בני ביתך ענווה, כי בזמן שאדם ענוותן ובני ביתו ענוותנים, אז גם כן הוא שמח כשהוא לא בבית. קיצור, זה חוזר על עצמו המהלך שהוא כותב פה. החויזן יהושע אומר שזה בעצם גם פה במשנה, יהיו עניים בני ביתך. הוא אומר, זה לא עניים שאין להם כסף, אלא שבני הבית הקבועים יהיו ענבים. בסדר? עניים לשון ענבים, שיהיו כנועים, שאנשים יהיו ככה בצורה כזאת. ואז אומר אחידו, יהיה ביתך פתוח לרווחה. בסדר? אם אתה, האנשים שסביבך הם אנשים קפדנים וגאוותנים, אז אנשים לא נעים להם להגיע לבית הזה. זה לא בית נעים. אם זה לא בית נעים, הם לא באים. אבל אתה צריך לדאוג שיהיה ביתך פתוח לרווחה, כי יהיו עניים בני ביתך, כי בני הבית, כן, הילדים, תלמד אותם לקבל ברצון, בענווה, בנעימות, כל אחד שמגיע, ואז ממילא אתה תזכה שביתך יהיה פתוח לרווחה. טוב, בוא נראה רק דבר ראשון את הרבינו יוינה על החלק הראשון של המשנה. אז הוא אומר, הוא מביא שתי פירושים. יש אומרים שימצאו בביתו הרווחה, היא לרווחה. מה זה לרווחה? לרווחה, הרווחה, בני אדם הצריכים, או פירושו שיהיה ביתו כבית אברהם אבינו עליו השלום, שיהיה ביתו בדרך במקום דוחק, כדי שיכנסו לשם העוברים והשבים, ויהיה ביתו פתוח לארבע רוחות מכל צד שיבואו, שימצאו פתח פתוח ויפנו לשם, כמו שאמר איוב, דלתי לאורח אפתח, לאורח אפתח. ויהיו לדרך, כאילו הדלת שלי פתוחה לדרך, כדי שמי שרוצה יכול להיכנס. ויהיו עניים בני ביתך, הוא נדרש לשני פנים. במקום שקונה עבדים ומפרנסם, ישתמש בעניים ויפרנס אותם, ולא יצטרך להוציא מעות בקנייה שנמצא מרוויח ועושה מצווה. ופירוש אחר, וגם שיהיו עניים רגילים בביתו ויעמדו שם בלא בושת פנים, בהראותו להם פנים של שמחה ולתיתו להם רשות בכל אשר לו, כאשר ייתן איש לבניו ולאנשי ביתו. פה הוא הולך על פירוש אחר, ויהיו עניים בני ביתך, תיתן להם תחושה שהם בני בית אצלך, ואם הם צריכים משהו הם יכולים לקחת. בסדר? אז פה הבית יהודי מעמיד לך יויסה בן יויכונון איש ירושלים, ומתאים שזה איש ירושלים, כי ירושלים לא נתחלקה לשבטים, ובאמת בירושלים זה היה, המציאות הייתה ככה, שכל אחד היה יכול להגיע, הם היו משאירים את האורות של הקורבנות, היו משאירים מתנה לבעלי הבית, כי לא היה אפשרות להזכיר דירות בירושלים, כל אחד היה בוחר לו בית ומגיע להתאכסן שם. אז הוא אומר, תלמד, הבית שלך יהיה פתוח לרווחה, ויהיו עניים בני ביתך, והצורה שבאמת הבית יתנהל יהיה שאנשים יכולים לבוא ויודעים, ופה זה בית של חסד, זה בית שיש מקום ליהודים בכל מיני מצבים. ממשיכה המשנה ואומרת, עוד רעיון שאמר יוסף בן יוחנן, באשתו אמרו, אל תרבה שיחה עם האישה, באשתו אמרו, קל וחומר, באשת חברו. מכאן אמרו חכמים, כל זמן שאדם הרבה שיחה עם האישה גורם רע לעצמו, הוא בוטל מדברי תורה וסופו יורש גנו. בוא נראה, רשי. זאת אומרת, אל תרבה שיחה עם האישה ואפילו אשתך. בסדר? יש פה, הנה הראשון עם כמה מהלכים, זה אשתך או אישה אחרת. אומר, אפילו אשתך, לפי שאתה מתבטל מדברי תורה. בסדר? אז לא להרבות שיחה, שזה יהיה בזבוז זמן. עכשיו, מה זה שיחה? המאירי מסביר שזה פשוט שיחה מלשון כאילו פטפוט. דיבורים לא ממוקדים. בסדר? לא להרבות שיחה בדיבורים לא ממוקדים. אגב, רב צודויק אומר את זה שזה לפני השם ישפו יחסיכוי, תפילו לעוני כי יעטויף, ולפני השם ישפו יחסיכוי שהוא שופך שיח. שיחה זה לא ממוקד. יש בן אדם שמגיע ומתפלל והוא מדויק בתפילה שלו. יש בן אדם שהוא שיחה. שיחה בתפילה זה פטפט. כן, מספר וחוזר בו. זה היה קצת אחרת. דיבור לא מדויק. אז הוא אומר, אל תרבה שיחה עם האישה. צריך קצת שיחה, אבל לא להרבות עם שיחה. למה? כי הדיבורים האלה לא מועילים, וההפך, יכולים אפילו להזיק. ופירוש נוסף אומר רש"י, וכך גם מבואר בבואי דרב נוסון, או שאם באת להרבות עמה דברים, תבוא לספר לה המחלוקת שעשית עם חברך. ודעתן של נשים קלה עליהן, ומיד תלך גם היא ותתקוטט עם חברתה אשת חברך. ותמצא מביאה לידי ויזיון. כך מפורש באובס דרב נוסן שהובא מארץ ישראל, ובאובס דרב נוסן של צרפת, כידוע, יש שתי נוסחאות באובס דרב נוסן, מויקים שמהכוונה מדובר, לא להרבות שיחה עם האישה, לא בכל מצב, אלא דווקא באישתו עם נידו, וכדי שלא יבוא אימה לידי עבירה. ונראה דה אפילו תאורה, ורשי נוטה יותר למהלך שאפילו תאורה, לפי שבוטל מדברי תורה, ואומר, וכמובן, באישתו יום וכלבוכים או באיש הסחבי, או שלא ירבה שיחה אימה מפני החשד. בסדר, אז שם יש עניין.
למה צריך להגיע לחשד? אתה מותר לדבר עם אשת חברו?
גם אם מותר אולי לדבר, אבל לא מומלץ לדבר. הוא לא מדבר פה מצד איסור, אלא מצד מה שלא, זה לא מביא את הבן אדם למקום טוב. אז רש"י הולך פה באמת מפני הצד הזה של חשד. אגב, באובז רב נוסן עצמו, איך שהוא כותב את זה, זה אל תרבה שיחה עם האישה, אפילו אשתו, כן, בזמן שהאדם בא לבית המדרש, ולא היו נוהגים בכבוד. זה באובז רב נוסן פרק זין, עוד ג' קיצור, לא כיבדו אותו היום בבית כנסת או בבית המדרש, או שירער עם חברו, היה לו מריבה, אל ילך ויאמר לאשתו כך וכך ירערתי עם חברי, כך וכך אמר לי, כך וכך אמרתי לו, מפני שבוזה את עצמו ובוזה את חברו. אתה מבייש אותו, אתה מבייש את עצמך, ואשתו שהייתה נוהגת בו כבוד עומדת ומשחקת עליו. בסדר? אתה חוזר הביתה ואומר, תשמעי, הוא אמר עליי שאני מזכיר סנדל ש... וואו, איזה הגדרה מוצלחת. תשמעי, לא תגיד לו את זה בפנים, אבל מי הצליח להגדיר אותו כל כך טוב? איך הוא מכיר אותו? אני מכירה אותו כבר 20 שנה, לא ידעתי שזה כזאת הגדרה מוצלחת. אתה מבין? אז מה קורה? אני חייבת, אתה יודע, להיכנס למאבק, מה פתאום? תחזיר לו! והיא כולה זה, בגלל שהיא יודעת שהיא מסכימה, אז הפסדת. תשמע, תבוא הביתה, תכבד את עצמך. הכל לא כל מריבה, תכניס הביתה ותספר את זה, כן? הסיפור הידוע שהחזן חוזר הביתה בבית כנסת ואומר שהגבאים באו ואמרו לי שסתם סחבתי והיה ממש לא יפה. היא אומרת, לא, לא, עזוב, זה לא הגבאים, הם אומרים מה שכולם אומרים. זה רק מחמיר את המצב. זאת אומרת, וההפך, כאילו לבוא עכשיו ולחמם, אל תביא את המריבות הביתה. תשאיר את הבית כשטח סטרילי, וטוב, ההיצעה הזאת, כן, זה ההיצעה של חזל, ובאמת ההיצעה מאוד מאוד טובה. אתה יודע, זה קורה, בחיים זה קורה הרבה, כשהייתי בישיבה, ובחור בא אליי יום אחד עם סיפור על פלוני, וסיפור על אלמוני, וסיפור על ההוא, וסיפור על ההוא. קיצור, אחרי חצי שעה שאני מדבר איתו, מתברר שכל הישיבה מושחתים, ומנוולים, ורשעים, ואכזרים, ומה הטלפון הראשון שעשיתי אחרי השיחה איתו? התקשרתי למי שבקשר איתו, ותגיד, שמע, הבחור הזה צריך טיפול דחוף, שמישהו יבוא לדבר איתו. מכל הדברים שהוא השתנקר וסיפר על כולם, לא חשבתי לרגע על כל הדברים האלה. בסדר? למה? כי בן אדם כשהוא מספר ובא ומתלונן, הוא מספר על עצמו פי אלף ממה שהוא מספר על אחרים. הוא יכול לדבר על עובדות, אבל הוא מספר את החוויה שלו. הוא מספר מה הוא מרגיש. ואם הוא בא וזה לא טוב וזה לא טוב וזה לא טוב, אז הוא לא טוב. בסדר? מה הוא דיבר על אחרים, זה לפעמים נכון, לפעמים לא נכון, לפעמים אני מאמין, לפעמים אני לא מאמין, אבל מה שהוא סיפר על עצמו אני ודאי יודע. והוא מספר את החוויה שלו. תשאיר את המריבות ואת כל הדברים שעברת מחוץ לבית. אגב, אתה רואה את זה גם הרבה פעמים בחורים צעירים, מתחתנים, ואתה יודע, לא עובר שבועיים, שלוש, ולפעמים יש כאלה שמספיקים אפילו לפני החתונה, בתקופה של מאורסים, הוא כבר מספר על הטיפול הרגשי שהוא עבר בישיבה קטנה, ועל כל הזה, מה אתה עושה? כאילו אתה... והוא מתפלל למה היא בורחת. כאילו, בוא... תן לה להכיר אותך, שנה, שנתיים, שלוש, שבאמת תכיר את האיכויות שלך, ואז תספר לה שזרקו אותך מהישיבה, ועשו לך ככה, ופה או שם, והיית בטיפול רגשי, והיית תגיד, וואו, טיפול רגשי עובד כל כך טוב, תראה איך הוא מושלם היום. בסדר, אבל כרגע עוד לא מכירה אותך, היא לא יודעת מי אתה, היא לא יודעת מה האופי שלך, היא לא יודעת שום דבר. היא צריכה עכשיו לשמוע שהיא מתחתנת עם מישהו שסופק משיגינר. זאת אומרת, יש משהו, אל תדבר יותר מדי, תשתוק קצת, תחכה בסבלנות, צריך לספר וצריך לשתף בהכל, אבל בצורה נכונה ובמינון נכון, בסדר? בזמן הנכון. מלח, אם אתה אוכל כפית מלח, זה מלוח, זה נורא והיום. אתה מערבב את זה בכוס מים, מלוח. אתה מערבב את זה בדלי של מים, נו, בחבית של מים, לא מורגש בכלל. בסדר? כמה מכירים אותך וכמה יודעים את הבעייתיות שלך. בסדר? תחכה בסבלנות שאת המלח תביא רק שיהיה כבר חבית של מים. חבית של מים של היכרות נורמלית ומסודרת, ואז תפתח גם נושאים כאלה. אנחנו כן רוצים להגיע למצב של שקיפות, אבל שקיפות באה בצורה טובה כשאין שיפוטיות. כדי ליצור מצב של חברות בלי שיפוטיות, זה דבר שפשוט לוקח זמן. כי הזמן יוצר חוויות משותפות שבונות חברות טובה, ובחברות הזאת אפשר גם להכניס דברים כאלה. אבל זה פשוט לוקח זמן, והעיצה הזאת של חזל היא עיצה מאוד מאוד מעשית. אל תרבה שיחה עם האישה, זאת אומרת, כן לדבר, וודאי, כן, אוקיי, יש מכתב של החזון איש משהו שלא כולל שונו ראשונו, לפעמים שונו ראשונו נסחב יותר משנה, אין מה לעשות, זה עניין של מציאות. בסדר? אז יש מציאות כזאת של, כן, מדברים, אבל על מה? אל תרבה שיחה. יש דברים שלא לעשות אותם, לא יותר מדי. כלומר, אל תרבה שיחה, יש כאלה שמפרשים את זה מלשון גאווה. לא דיבורים של התרברבות והתנסות ו... בוא, תדבר יותר רגוע, תדבר יותר בענווה, תקשיב יותר ממה שאתה מדבר. ואז באמת בית נבנה בצורה הרבה יותר תועלתית והרבה יותר נכונה, ואתה יודע, יש אנשים כאלה שהם, הוא כל היום מתבחין, וכל היום מספר כמה רבים איתו וכמה מציקים לו וכמה לא טוב לו. כיף לך לדברים בלדם כזה? לא. לא, גם אם הוא חבר שלך, ואתה חבר שלו והכל. אבל אתה יודע, כשאתה רואה את המספר שלו על הצג, אתה אומר, וואי, טוב, זה לא השעת מצווה שלי, אז בוא נחכה, נדבר איתו יותר מאוחר. למה? כי בסופו של דבר, לא נעים, הוא עושה אווירה לא נעימה. הוא עושה לך איזה, הוא מכביד עליך מאוד. ועל זה בדיוק מה שבעצם חזל מלמדים אותנו פה, כמו שהאובז רב נוסנו אומר, אתה בא עכשיו, פלוני ביזה אותי, ורבתי עם ההוא, ולא כיבדו אותי, ואתה יודע, זה מאוד חשוב שבאמת שהיית בחתונה, ולרב ההוא היה סילור קידושים, ולרב ההוא היה תברוכה, ולרב ההוא היה ברוכה אחיתה, ולך היה עוגמס נפש. בסדר, אני הבנתי שציפית למשהו ולא קיבלת, ויש לך באמת עוגמת נפש, אבל... זה לא שאתה הולך לדבר, אבל לדבר על זה יותר מדי ולשתף כל הזמן בכמה קשה לך וכמה אתה סובל, גורם לחברים לא לרצות להיות חברים שלך, בסדר? ולכן גם עם אשתך זה גם התהליך הזה עובד. עוד פעם, אני חייב להגיד, בסופו של דבר כן מגיעים למצב של שיתוף בריא, ואז כן אפשר לדבר על הכל, אבל זה צריך להיבנות בצורה נכונה ובריאה לאורך זמן, עד שמגיעים למצב של שיתופיות טובה, וגם אז לא כל פשלה שהייתה לך תבוא מיד הביתה ותספר, כי בסופו של דבר אתה מסמן את עצמך גם בדברים האלה. אדם צריך לשמור על הכבוד שלו. אגב, בחזל אתה רואה גם בגמור בשבס, שרב חיסדה נותן את ההיצעה הזאת לבנות שלו מול הגברים, מול הבנים שלהם. מול הבנים אותו דבר, אותה היצעה. אל תאכלו ירק שגורם לגזים, ואל כשאתם נמצאות בשירותים, כל מיני דברים שממעיסים, שגורמים לתחושה לא נעימה, שגורמים לאדם לא לרצות להיות בקרבת בן אדם כזה, כן, הריח לא נעים, הדיבור לא נעים, הקולות שהוא משמיע לא נעימים וכולי, אז הוא מזהיר אותם מזה. רגע, מה, זוגיות לא אמור להיות? אמור להיות, אבל זה דורש השקעה עד שזה מגיע לשם. ולכן תיזהרו, תשמרו. תשמרו על מכובדות, ועל שיתוף של דברים טובים ולא של דברים לא טובים, עד שאולי בהמשך כן תגיעו למצב שאפשר לשתף הכל, אבל צריך לבנות את הבית מתוך תחושה של מכובדות. בסדר? הדבר הזה נכון, פה בגמור אתה רואה, פה במשנה אתה רואה את זה לצד אחד, אבל זה קיים גם לצד השני. טוב, זה מהלך אחד, כמו שרשי לומד פה, בוא נראה את הרמב״ם, באשתו אמרו, ידוע שהשיחה עם אנשים על הרוב הוא בענייני המשגל, מפני זה אמר שהרבות השיח עם האין אסור כי הוא גורם רע לעצמו. רצונו לומר שיקנה פחיתות מידות לנפשו והוא רוב התאווה. אז עוד פעם, ההסבר כנראה בדעת הרמב״ם זה בגלל שהוא מעמיד את זה באופן של אל תרבה שיחה עם האישה בשיחה כזאת. זאת אומרת, הסוג הפטפוט, כן, יהיה עסוק ב... כן, איך אני זוכר שרב כהן, שמזה שהיה מלמד הלוחס לחתנים בישיבה בפונוביץ', אז הוא היה לו משפט כזה שהוא אמר שצריך לדעת שכשמתחתנים לא עוברים לעזרת נשים. בסדר? אז כי יש הרבה חתנים צעירים שזה קורה להם, אתה יודע, הם מתחתנים ואז הוא כעסוק, ואז היא לבשה את הבגד הזה והיא לבשה את הבגד הזה, נהיים מומחים לבגדים של אנשים, אתה לא, זה... עוד פעם, אותה זה מעסיק, ולכן היא... בסדר, טוב מאוד שנשים זה מה שמעסיק אותם, אז אתה יכול לשמור על הכבוד ולא להיות עסוק בזה, אבל אם האדם מרבה שיחה, זאת אומרת, גם מתפשט בשיח הזול, בשיח הפשוט של הדברים, שהוא לא ממוקד ולא מכוון, מה שקורה שהוא נהיה, הוא באמת עובר לעזרת נושים. בסדר? הוא נהיה עסוק בענייני נשים, והבגד ההוא והבגד הזה והצבע ההוא, וזה יותר מחמיא, זה פחות מחמיא, וזה מוריד את הרמה הרוחנית של הבן אדם לדיבור כזה, כן? להתנהגות, והוא גוירם רוע לעצמו, רצוני לומר שיקנה פחיתות מידות לנפשו, והוא רוב התאווה. עוד פעם, אדם יכול לחיות במוסקולו, יכול לחיות בהסתכלות מעמיקה על דברים, הוא יכול לחיות בהסתכלות שטחית על דברים. והרבה פעמים קורה לבן אדם, כשהוא נגרר בשיח אחרי אחרים, הוא יכול להיגרר למקום של, בוא, תן לה להתעסק בדברים שלה, ואתה תתעסק בדברים שלך, ולא לרדת לרמה הזאת. הוא אומר, בואי תלמיד דברי תוירו, אומר הרמב״ם, מבואר הוא שמאבד את הזמן בעסקים אחרים, הרבה דברים שיעסיקו אותך בשטויות האלה, וסויפו יוירד לגיהנו אם בעבור שתביא אליו זאת השיחה מן המרי, ויתחייב עליו העונש. בן אדם שיותר מדי עסוק בשטויות האלה, זה באמת מתחיל לתפוס לו את הראש, מתחיל לתפוס לו את הראש, זה גורר אותו למקום שהוא באמת פחות טוב מבחינה רוחנית, הוא מגביר על עצמו ניסיונות שבסופו של דבר הוא עלול גם לא לעמוד בהם. קיצור, יש בפוילן היה כזה וורט חריף שהיו אומרים, נראה לי בקוצק, ונש עם עד נויפח. כן, היה לך בפרשת השבוע, פרשת סחוקס, הוונש עם עד נויפח. מה זה ונש עם עד נויפח? פווי בזי ברדינוז. נשים, כן, עד נויפח, עד מעל האף. כאילו, כבר טבוע בוויברי שזכן, בענייני נשים. הרמב״ם, יש לו הגדרה חריפה לזה, הרמב״ם כותב בהקדום על טיירס, על לימוד טהרות, הוא אומר שטיירס זה נקרא טוירו, שאלנו את הכהנים טוירו, טוירו זה טיירס. הוא אומר, כי אתה לא מוצא ידיעה טובה בסדר טיירס, במי שיוצא מדעת אמו אל דעת אשתו. הגדרה חריפה של הרמב״ם, יש אנשים שהוא עד גיל מסוים יש לו אמא, ומגיל מסוים יש לו אישה. הוא אומר, ואצל אדם כזה שיוצא מדעת אמו אל דעת אשתו, משכל אמו אל שכל אשתו, אתה לא מוצא ידיעה של טיירס. זאת אומרת, להיות מונח בלימוד כמו שצריך, ובאמת לגדול ולצמוח כמו שצריך, אין לך את זה ביוצא מדעת אמו אל דעת אשתו. ובעצם מה שהמשנה בעצם מגדירה פה זה, אם אתה תהיה עסוק בקטנס, ואתה תהיה עסוק בוויברי שזכן, בכל ההתנהלות הזאת, אתה לא תמצא תורה בעצמך, ואתה לא תמצא, וסוף ירד לגיינים, כי הוא יחיה בשטחייס. זאת אומרת, ההפך, המציאות היא, תתרומם אתה, תהיה מונח בלימוד כמו שצריך, ותרים גם את אשתך ביחד איתך. תרומם גם אותה. עוד פעם, זה לא אומר שעכשיו אתה בא ונותן לה שתגלתרה, כן? אבל תדבר עמוק, תדבר מבוסס, תחפש מהלך בדברים, לא רק עיסוק בקטנות, בסדר? עוד פעם, לפעמים זה חסד אמיתי, עוד פעם, אני אומר, בסופו של דבר חיים ניסיונים זה דבר מורכב, ולכן לפעמים זה חסד אמיתי, אם זה עכשיו מה שמאוד מאוד מאוד מטריד אותה, אז תקשיב ותבין ותנסה לעזור, אבל אל תיגרר לשם, בסדר? לא להיכנס לשם, לא באמת שזה מתחיל לעניין אותך, כן? להיות מרומה מזה. בוא נראה את רבני יינף. אל תרבה שיחה עם האישה, ששיחת אנשים מביאה לידי הרהור עבירה וביטול תורה. באשתו אמרו כל וחומר בשת חברו, באשתו נידה אמרו כל וחומר בשת חברו, כך מביא אובס רב נוסן, רצונו לומר שללא יהיה הרבה דברים עם אשתו נידה, שמה יתגבר עליו יצר הרע ויבוא לידי פשיעה. וקל וחומר בשת חברו שיצרו תקפו עליה ביותר, שאם בזאת שלמחר תהיה לו מותרת, כן בנידו ודומה לו פת בסל, לא יאמרו כל שכן בשת נוכרים, איש זר, כן? שהיצר מתהווה אליה כעניין שנאמר מים גנובים ימתקו. טוב, זה הוא מביא עובס דרב נוסן, אומר ונראה לפרש, כי פשוטו, באשתו אמרו שלא להרגילה בדברים לעולם, כדי שלא יהיה מצוי אימה בכל יום, שאין לאדם להיות עם אשתו להנאתו, אך לקיים המצווה, להפריש בין האדם ובין הבהמה, כמו שאמרו מסכת ברכות, גם בבעל קרי שלא מצויים מנשותיהם כתרנגולים, ועם מידת הפרישות המייבאתו למדרגות העליונות, כדי אמרין להם פרישות מביאה לידי טהרה. טוב, אז בעצם פה הוא נכנס למושג כללי של פרישוס, שגם אם יש דברים המותרים, אדם צריך להתנהל איתם מתוך איפוק וסיפוק, דחיית סיפוקים בריאה. בסדר? אדם שיודע להתנהל עם החיים נכון, יכול באמת ליהנות מהם. לעומת זאת, אדם שנגרר, זאת אומרת, אפילו תענוג, תאווה, בסדר? אולי דוגמה גסה, אבל פשוט ממחישה את זה פשוט. יש אנשים שאוהבים אוכל. אז לכן הוא הולך לשוורמיה, ואתה יודע, דוחף איזה שוורמה וחצי, ואתה יודע, שופך מלא רוטב, בסדר? וואו, הוא אוהב אוכל. יש בן אדם שמתאפק, לא אוכל יום שלם, הולך לאיזה מסעדה של כמה כוכבי משלן, ויושב ואוכל שמה. אגב, זה לא שזה בלטאי וניק יותר מזה, שתיהם בלטאי וניקס, אבל יש בלטאי וניק נמוך, ויש בלטאי וניק גבוה. בסדר? אני מדבר על אותו אחד שכל היום לא אוכל. למה? כי יש לו בלילה את המסעדה הזאת שהוא הולך. הוא הולך לשלם שם 5,000 שקל על הארוחה הזאת למנה. אז הוא כל היום שותה סודה. כך שמעתי על מישהו מסוים שהוא כל היום שותה סודה ובלילה הולך למסעדה. סודה מרחיבה את הקיבה ואז הוא מסוגל ככה לאכול כמו שצריך. אז הוא באמת, הוא בחינה של ואיסה פק אומון. כן? זה איפוק כדי להגביר את התאווה. אין לי שום... אין לי מילה, יותר מדי מילים טובות להגיד עליו. אבל אנחנו, שימו לב שבכל זאת, יש פה מדרג של בעלי טייבס. יש בעלי טייבניק פושט, אתה יודע, זול, נמוך, אתה יודע, שתופס, שופך את הרוטב, הוא אפילו לא באמת נהנה מהאוכל, כאילו, רק טורף. ויש את בעלי טייבניק הגבוה יותר, אגב, אותו דבר במוזיקה, אותו דבר בכל חלקי החיים, בסדר? יש את בעלי טייבניק הנמוך והבעלי טייבניק הגבוה. כשאתה מדבר על, אפילו על פה, על תר בשיחו עם אישו, בן אדם חייב להיכנס לאיזושהי מערכת שהוא מנהל את התאוות שלו. בסדר? יש לאדם עונג בחיים? ממה אני מתענג? מה אני מגדיר ככבוד? למה אני מתאווה? אדם יכול להתאוות לדבר נמוך, הוא יכול להתאוות לדבר יותר גבוה, עוד פעם, הוא לא יהיה מושלם, הוא עדיין יהיה בלטייבניק, אבל לתאווה יותר גבוהה, ויהודי ששואף אל הקודש, שואף לקדושה, לומד מתוך העיסוק עם התאוות ומתוך להיכנס למערכת של דחיית סיפוקים, הוא לומד לבנות את התאווה שלו נכון. בסדר? בהמשך יהיה לו גם להתאוות לתאווה רוחנית, והסיפוק הרוחני יהיה עוצמתי יותר מכל סיפוק גשמי. זה לא קורה ביום אחד, ולכן זה תהליך. אבל להיכנס למערכת, לתהליך של דחיית סיפוקים. ולכן, אפילו בעניין הזה, כן, כשהרמב״ם מדבר פה, בסופו של דבר כשהוא מדבר על אשתו נידה, הרי חזל אומרים לנו, הגמור בנידה, שמפני מה קבעו, אמרה תורה, כן, שנידה תהיה אסורה, שאם לא אדם רגיל בה וקץ בה. זה עצמו בסופו של דבר מעצים את התאווה, הוא יהנה יותר, בסדר? אפילו הנאה פיזית גשמית בעולם הזה. אבל זה חלק מהתהליך של הקדושה של הבן אדם, שהוא פורש, עוד פעם, הוא נהנה יותר, ואז הוא פורש יותר, 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 עוד פעם, אצל גוי, אצל הומון, זה ואיסף הקומון רק בשביל להגדיל את התאוות שלו. אצל יהודי ששואף לבאמת לחיות יותר בקדושה, אז הפרישוס גם היא מתחילה עם דחיית סיפוקים. כוח האיפוק, זה המידס היסויד, שכוח האיפוק שאוחז את הדברים, לא מיד מבצע אותם, וזה גורם לבן אדם גם, אפילו באוילומה זה, ליהנות יותר. ליהנות מהאוילומה זה בצורה נכונה יותר, בריאה יותר, טובה יותר, איכותית יותר, להיות מאסטר של הנאה, לא להיות סתם ליהנות בפושט, כן, ברמה הנמוכה. ליהנות ברמה גבוהה יותר. בסדר, אבל גם פה יש, אל תראו בשיחו עם אישו, אל תהיה מרוח ברמה הנמוכה יותר. מכאן אמרו חכמים, אומר רבינו יוינו, כל המרבה שיחה עם האישה גורם רעה לעצמו. כלומר, גורם שהיצר מתגבר עליו, שנקרא רע, כדאמרין גודל יצרו, שבו ירוי קרוי רע, שנאמר גי יצר לי ועוד אמרה מנעורוב. וזה האיש גורם הרע לעצמו, שנתן לו מקום והזדמנה להידבק בגופו על ידי השיחה, והפריץ על המידות, או הפריז, יותר משאר בני האדם, שפעמים יצר מתגבר עליהם. אבל בשלא יעשו הם דבר גורם, ולא הגרמת עצמן, תיפתח עליהם הרע. זאת אומרת, הוא אומר, יש דבר כזה, והאמת היא שיש במאה השילוח, פרשת פנחס, הוא חילק את זה לעשר דרגות, אבל יש מצב שבן אדם נופל עליו היצר הרע. הוא לא באמת תכנן את זה, הוא לא רצה את זה, פתאום בא לו היצר הרע. יש בן אדם שמביא את עצמו לגירוי היצר הרע. בסדר? מכניס את עצמו בזה. יושב, בוא נדבר אפילו על אוכל, כן, אתה יודע, מתעניין ורואה וחושב ופה ושם, ופתאום יש לו ניסיון עם אוכל שאיכשר לא איי-איי-איי, בסדר? ופתאום, אבל לא, ויש את פלוני שמתיר, ואולי כן מותר, ויש את שוב שרב מוישה ופה ושם, נסה להתיר לעצמו. עכשיו, למה הוא, מה פתאום? לא, המשחק הזה, הצעצוע הזה, הממתק הזה מעולם לא גירה אותו. הוא הכניס את עצמו לזה. בסדר? הוא התעסק עם זה, הוא דיבר על זה, הוא ראה על זה, הוא פה, ואז פתאום זה תופס אותו. עכשיו, יש מצב שהאדם מכניס את עצמו לתאווה, מכניס את עצמו לסיכון, ואז ממילא פתאום קשה לו להתגבר. ותירו אישו, כי תויבו עץ למאכול, וכי תאבוהו לו עיניים ונחמודו עץ להשכיל, ותיקח מפי רבתיך, זה כבר רק תוצאה. כך רבי שפירא היה אומר. אבל ותר האישה כי טוב העץ למאכל, ברגע שבן אדם רואה את הדבר הזה כדבר, וואו, איזה טעים זה, איזה מיוחד זה, הוא ייפול. המשחק האמיתי של הבן אדם, המקום שבו אנחנו צריכים לעבוד, זה בבטר האישה כי טוב העץ למאכל וכי תאווה הוא לעיניים ונחמד העץ להשכיל. בסדר? לא במקום של להיות על 200 קמ"ש ואז לנסות, אתה יודע, לבלום וזה לא הולך. אלא לא להכניס את עצמנו למצב של יותר מדי תאוות. וזה מתחיל במקומות שהם די על הגבול של היתר. הגויין מעריך בזה בביאור למשתה, הוא מעריך בזה גם בביאור בפרק ז', הוא מדבר על זה גם על אחשוורוש, בתחילת הביאור על מגילת אסתר, על דרך הרמז. הגויין מדבר על זה בכמה וכמה מקומות, בגביע הכסף, רבי יום ריבלין מביא את זה בשם הגויין. גם כן את היסוד הזה שאפילו אכילת מצווה יכולה להביא את הבן אדם להיכנס יותר ויותר להיות מורגל בתאוות, ואז כבר הרבה יותר קשה לו להתגבר. וזה יכול לבוא אפילו מתאוות של מצווה, כאילו של אכיל השלומים, זבחי שלומים או לא, היום שילמתי נדרוי, ואז משם הוא נופל. והאדם צריך להיזהר מלהיכנס למצב הזה, בפרט בנושא הזה, כמו שמוגדר פה, באלתר בשיחו עם האישו, שזה דבר שהמציאות שזה עובד, כן, אחד הדברים המסוכנים שיש, זה כשאישה באה לבקש עזרה. בסדר? כי יש משהו בתכונות של הקדוש ברוך הוא ברא בגבר ובאישה, שכשאישה מבקשת עזרה מגבר, והגבר עוזר לה ומושיע אותה, נוצר ביניהם קשר רגשי מאוד מאוד עוצמתי. עכשיו, זה כלי שבעזרת השם, כשבן אדם מתחתן, צריך לדעת שזה כלי מאוד מאוד חזק ביצירת הקשר ביניהם, על ידי שבדיוק כן, היה עכשיו מקק או זבוב או כלב או פיל, אין לי מושג, ואתה עוזר מושיע ומגן, שזה יוצר קשר רגשי מאוד מאוד חזק ביניכם, לא משנה אם זה באמת מצדיק פחד או לא, לכן אין מה להסביר. אלא עצם מבחינתך זאת צ'אנס מטורף, זה הזדמנות, כן, ליצור את הקשר הזה, שאתה מושיע, אתה עוזר. מצד שני זה מאוד מסוכן. אם אישה בוכה, בגלל שיש לה בעיה, ואתה רוצה לעזור, כי אתה ברוך השם לב טוב ובעל חסד, אתה רוצה לעזור, הדבר הזה הוא סכנה נורא. בסדר? צריך לדעת את זה, למרות שלא נכנס כעת להגדרות ההלכתיות, מה כן, מה לא, מתי, צריך לדעת שזה מאוד מאוד מסוכן, כי יש בטבע האדם את התכונה הזאת של הגבר שעוזר לאישה, יוצר ביניהם קשר מאוד מאוד עוצמתי. זה פשוט דבק שהקדוש ברוך הוא נתן בבריאה, שעוד פעם, כי זה מעמיד את הדברים, אני לא אכנס עכשיו יותר מדי לתהליך הזה, אבל ככה הדברים עובדים, ולכן אל תר בשיחו עם האישו, אל תהיה במקום הזה גם אם אתה מייעץ לה, או... עזוב, זה יכול להיגרר למקום מאוד מסוכן, זה יכול להיגרר למקום מאוד לא טוב, ואז כבר נמצאים בניסיון שבאמת מאוד מאוד קשה לעמוד בו, ולכן יש את ה... לתפוס מרחק כדי לא לעמוד, תראו, זה מאוד, היום... צריך לדבר על זה, למרות שאולי בדרך כלל לא דיברו על זה כל כך, אבל התרבות המערבית בנויה על גישה שבה את המייסה אסור לעשות. אבל עד המייסה אתה מותר לך לעשות הכל. דוחפים אנשים אל הקצה של הקצה, כשאין גדר, וכשהם עומדים על סף תאום, כפופים קדימה ומתעצור. ואם הוא איז להמשיך פרט, וואו, ישלחו אותו לכלא, יעשו לו, אל תשאלו כבר. נכון? אבל רגע, אז תעצור מטר לפני. תפוס מרחב ביטחון, תשים איזה מעקה. לאן אתה גורר? תראו כמה אנשים מוצלחים מאוד וטובים הגיעו לכלא בגלל הסגנון הזה, בסדר? כשהם עברו את הגבול, עוד פעם, הניסיון שלהם ולא לעבור את הגבול, הם מאוד, כמעט לא אפשרי. אני לא רוצה להביא דוגמאות, אבל המציאות מביאה דוגמאות, בסדר? מזכירה תבוא איך שהיא תבוא, ותהיה איך שהיא תהיה, ותדבר איך שהיא תדבר, וכולי, וכשהבוס יגיד מילה לא במקום, הוא יצא את עצמו בכלא. בסדר? אבל אז אולי תעצרו רגע לפני. לא, אל תוביל את הדברים על המקום הזה שעומדים על הקצה של הקצה של הקצה, ואז אומרים לבן אדם לעצור, והוא לא מצליח. טוב, אנחנו כיהודים מאמינים, כן? ואיך יש רב מפורסם שעוסק הרבה מאוד בנושאים של הנפילות המוסריות האלה, הוא אומר שאם כולם היו שומרים על הלכות ייחוד, כפשוטו, בלי חומרס, לא היינו חוסכים את כל הסיפורים. בסדר? הלכות ייחוד כפשוטו. זאת אומרת, בסופו של דבר אנשים מקלים בהלכות ייחוד, ואז הם נכנסים למצב שכבר הם, אפילו אנשים שבעיקרון היו טובים, לא מצליחים לעמוד בניסיון. והצורה שחזל מלמדים אותנו, שבנושאים האלה, אל תרבה. בסדר? אל תרבה שיחו עם האישו. לענות, כשהם שאלו אותך שאלה, תענה, הכל בסדר. אגב, למה שמת לב שזה אישה בכלל? בן אדם שאל אותך שאלה, ענית לבן אדם, מה אתה עסוק עם זה? זוכר ונקי ולמי נפקי מיני, כאילו, מה... אבל כשהם נגררים למקום הזה של הפטפוט, בסדר? ושל הדיבור, ולהרבות שיחה, או לספר על דברים שלא נעים לך ומה עברת, או לספר על דברים של, שאתה מתנסה, וזה בדרך של שיחה ופטפוט, זה דבר שמוביל אל משהו שאחר כך, כשתרצה לעצור, לא בטוח שתהיה לך את האפשרות. ולכן, החינוך של התורה עבורנו היא ולא יתעשו רחל ובחן אחרי עיניכם אשר אתם זוינים אחריהם, לא להגיע אל הקצה ואז לעצור, כי בסופו של דבר אנחנו רואים היום בעולם שסביבנו מה קורה כשלא מוכנים להעמיד את הגדר, לא מוכנים לקחת את המרחב הזה של צעד אחד אחורה, בסדר? וכן מתקדמים עד הקצה ואנשים נופלים המון טוב ודל, אבל לא, דברים שקורים סביבנו משפיעים עלינו, לצערנו זה המציאות, אם זה דרך ספרות, אם זה דרך שירה, אם זה דרך סרטים, אם זה דרך פרסומות, אם זה המון 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 דברים כאלה, טבעי שלא תשלוט בעצמך, כל מיני פרסומות כאלה שתעשות לך את העין ומעבירות מסר מאוד חזק, ואנחנו לא תמיד מספיק ממוקדים וחדים בשביל זה לא, זה כן, זה חצי נכון, זה לא נכון, דברים, זה שדר, שדר שהעולם סביבו משדר לנו כל הזמן, רגע, זה לא אסור, אז למה שלא תעשה? זה נחמד, זה כיף, זה... תבין? ופה אנחנו צריכים כן להיות מודעים לה, כן לתפוס צעד אחורה. והצעד אחורה הזה הוא נצרך. בואו נמשיך קצת את הלשון של רבינו יוינו. הוא בוטל מדברי תורה, כי מחשבת התורה לא תיקון לנגד עיניו, ועוד ליבו פונה לאישה ולא לשיחתה, כי הן שתי מחשבות שאין הלב סובלתן כאחד. זאת אומרת, אם אתה עסוק באישה ובכל הסיפור הזה, אז אתה לא מונח בלימוד, כן? זה לא יכול להיות ביחד, כן? יש לנו הרי, הרמב״ם כותב שזה גם עובד הפוך. זאת אומרת, שאדם מונח בלימוד, אז ממילא אין לו את הבעיות האלה. מספרים שרבי ינקה פרידמן יום אחד ניגש בתפרח לאחד הבחורים שהיה בטלן, שהסתובב בישיבה ולא למד, ואומר לו, אני יכול להגיד לך מה אתה חושב. הוא אומר לו, מה? אז רבי ינקה אומר לו, עירורי אבידזלורי, עירורי זנוס, עירורי מינוס, עירורי... ככה רשימה של עשור העירורים שכתוב בעובד רב נוסן, שמי שלא לומד תורה, יש בו, שולטים בו 10 עירורים האלה. אז הוא מקריא לו את כל הרשימה. והבחור אומר, רשימה, רשימה, לא הכל, לא הכל. הוא אומר, זה כי אתה לא מוכשר פשוט. והיית מוכשר, היית חושב את כל ה-10, אתה לא, אז לכן רק 3 מתוכן. אבל זה, כשאין, אומר לך הרבי יוינו, אבל זה גם הפוך, אם אתה תהיה שקוע בדברים האלה, אז לא תהיה שקוע בלימוד, שאין הלב סובלתן כאחד. מחשבות, זה סוד עצום שיש בכוח המחשבה, שאפשר בקלות לנווט אותה. בסדר? לא במלחמה ראש בראש. אגב, מי שמגדיר את זה בצורה מעניינת, זה רבי נחמן בספרים שלו, כותב שהמחשבה של האדם היא כמו סוס. עכשיו, סוס יותר חזק מהבן אדם, כוח סוס הוא יותר חזק מכוח אנושי. אבל אומר, והסוס הזה, קל מאוד לנווט אותו. בסדר? העגלון במשיכה קלה במשכות יכול לנווט אותו. המחשבה של האדם דוהרת קדימה, אבל אין שתי מחשבות. ברגע שאתה מכניס פנימה מחשבה אחת, המחשבה השנייה זזה הצידה. עכשיו, להילחם במחשבה, זה אדם שעומד מול סוס, הסיכוי שלו נמוך. לנווט לכיוון אחר, זה כן. לשלוט על המחשבה, כן. להילחם במחשבה, לא. לכן, אם המחשבה נכנסת, המחשבה שאתה לא רוצה לחשוב אותה, ואתה מתחיל לריב איתה, אז המתאבק עם מנובל מתנבל. אבל אם אתה פשוט מכניס מחשבה אחרת, אתה לא צריך להתעסק יותר עם המחשבה הזאת. נראה לי שדוגמה יותר מודרנית שאולי אפשר להביא לזה, זה פשוט מי שמכיר את האלגוריתם של יוטיוב, איך שהוא עובד, די פשוט, כן? אתה בעצם צופה בסרטון ביוטיוב, כן? של שיעור כמובן. ואז אתה אהבת את השיעור הזה, אז אתה עושה לייק. עכשיו, ואתה בפרט אם עשית גם מנוי וכתבת תגובה, בכלל אין מה לדבר, מה יקרה? מהר מאוד, האלגוריתם יתחיל להציף לך שיעורים של הערוץ הזה ששמעת, נכון? עכשיו, מה קורה? ערוץ מסוים שבעבר ראית, היום אתה לא רוצה לראות. אתה החלפת קו, אתה לא רוצה לשמוע יותר את הדיבורים האלה, בסדר? אתה לא מוכן לשמוע. מה קורה אז? תתחיל מה? לכתוב תגובות? לא, לא רוצה לשמוע דיסלייק? מה פתאום? אתה יודע מה אתה צריך לעשות? סגור. נכון? אתה סוגר, פתח לך, יוטיוב פתח לך את זה, אתה מיד יוצא. מה קורה כשאתה מיד יוצא? האלגוריתם של יוטיוב לומד שאתה לא אוהב את הערוץ הזה, למרות שפעם אהבת אותו, הוא יקפיץ לך את זה עוד פעם, כי הוא חושב, רגע, אולי זה הפעם היה אשתך, עכשיו ישבה או אחיך ישב על המחשב, וזה לא באמת אתה. אז הוא יציף לך את זה עוד פעם או פעמיים, וברגע שהוא יקלוט שאתה באמת לא מעניין אותך יותר, זה ילך וירד ברשימה. בסדר? יעבור שבוע זה יצוף עוד פעם, יעבור חודש זה יצוף עוד פעם, 3 חודשים זה יצוף עוד פעם, ואז פעם בשנה הוא יקפיץ לך את זה. בסדר? עכשיו, אם אתה מתחיל להתאבק איתו, להתווכח איתו, אתה יודע, זה, אז זה פשוט, זה צף יותר ויותר. פשוט, אתה פשוט עובר למשהו אחר, לאט לאט זה. מחשבות שהאדם רוצה לברוח מהם, דברים שהאדם עשה והוא לא רוצה לזכור אותם. הדרך היא לא להילחם עם זה. אתה יודע, להתווכח עם זה. אז שמת על זה תגובה, גם אם זה תגובה עוינת, בסופו של דבר זה מקפיץ אותו יותר גבוה. זה מחזיר אותו אליך עוד פעם. פשוט לסגור ולעבור נושא. לעבור למשהו אחר. כמה שאתה עובר למשהו אחר, לאט לאט זה נמחק, יורד, ואז זה לא חוזר, לא בכלל, כי פעם בא, הוא כן יחזיר לך אפילו דברים ישנים מאוד, אבל בסופו של דבר זה זז הצידה, ולכן כל אלה שמתלוננים, איזה מלנובה על יוטיוב הזה, אתה לא יודע מה הוא מעלה לי. לא, זה מספר על מה אתה ראית, לא, עוד פעם, חזרנו לאותו מקום של מי שבא ומתלונן על הפרסומות הנוראיות, לא, יש לפעמים שהוא אומר, וואו, זה גבר, אז בטח יעניין אותו כך וכך וכך. אבל השאלה כמה ואיפה, זה הרבה פעמים בדוק. על כל פונים, אבל אומר לך רבינו יוינו, וסופו יורש גיהנום, שסוף בא לידי עבירה, אחר אשר בשרירות ליבו הולך ומרבה דברים על פנים, על פנים עם האישה, יעשה חד וירד שעולה. ופה יש נקודה עמוקה. יש לנו הגנה שממית. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אבל הוא שומר על מי ששומר על עצמו. אם אדם מוותר על השמירה העליונה שלו, כי הוא עצמו מוריד את השמירה העליונה, הוא מפסיד את השמירה העליונה, ואז הניסיון הרבה יותר גדול. רב חיים קנייבסקי היה מספר, שכשהוא היה לומד עם רב לוזר צדיק טורצ'ין, אז הם היו לומדים בכולל חזון איש, כשהם כתבו את השוי נעל אוכויס, אז הם ישבו, היו ישנים בכולל חזון איש, במרפסת שם, במשך סגורה כזאת, 20 דקות, כל יום בצהריים, ואחרי 20 דקות היה מגיע זבוב ומאיר אותם. הוא אומר, והיה יום אחד שהם הגיעו, היה חתונה בלילה וכולי, והגיע הזבוב, העיר אותם, והם חזרו לישון. מאז הזבוב לא הגיע יותר. עכשיו, רב חיים היה מספר את זה בלי השם, היה מספר שהוא מכיר מישהו, בלי השם, אבל הסיפור הזה היה איתו. עכשיו, הסיפור הזה הוא נפלא, ושמעתי מאבא שלי, הוא אומר, כי זבוב זה הרי יצרו רדעים אל הזבוב. בסדר, יש את השירה בפרק שירה של הזבוב, יש לו מהלך שלם על זה. הזבוב עצמו בא להעיר אותם, אבל ברגע שהם דחו את עשיית הדשמיה הזאת, הוא כבר לא חזר. יש משהו ש... יש לאדם שמירה עליונה. בסדר, אדם עמד בניסיון, התפלל על זה, והקדוש ברוך הוא שומר עליו. ברגע שהוא ויתר על השמירה העליונה, בסדר, משמיים עזרו לו שהוא, והוא הולך ומכניס את עצמו לזה, בתר בשיחו עם האישו, הוא מאבד את השמירה העליונה שלו. ואז, הוא באמת עלול הרבה יותר לחתור, וזהו שאמר שלמה עליו השלום, הוא מוצא אני מר ממוות את האישה, אשר עם יצודים וחרמים ליבה אסורים ידיה. רצונו לומר כי המוות יסירהו מן העולם, מחיי עולם קטן. זה מוות רגיל, פשוט מתים. אבל האישה תאבד הנפש לעולמי עד, אדם שנופל ונכשל בניסיון הזה, עד, הנה, כי היא מר ממוות, אשר היא מצודים וחרמים, האדם. כיוון שמביט באישה, נלכדו ברשתה, אשר היא מצודה, זה כמו מלכודת, ולא יכול להימלט ממנה. כי האיש רואה אשר חשקה ליבו, ואינו רואה מה יהיה לו עליה באחרית הימים. אז פה בעצם הרבינו יוינו אומר, כשאדם מכניס את עצמו לניסיון, אז הוא נופל הרבה הרבה יותר. זאת אומרת, להימנע מלהיכנס אל הניסיון. אבל אם הוא מסתכל, אחר, הוא כבר מתחיל את הניסיון, להתחיל את התהליך כבר הרבה יותר קשה. הוא אומר, וכמו שאמר הפייטן, אגב, ניסיתי, לא מצאתי את המקור, יש יונה פותה דומה, אבל לא ממש ככה. יונה פותה הולכת במדבר, רואה את הבר ואינה רואה את המחבר. בסדר? מה זה בר? הדגן, היא רואה, והיא לא רואה את המחבר, היא לא רואה את המלכודת שמחכה לתפוס אותה. ולכן אדם רואה את הבר, והוא לא רואה את המלכודת, ומזלו הרע של... כן, וחרמים ליבה, כשהיא חושקת את האדם בליבה, אפילו אם לא יחשוק אותה, עצם זה שהיא רוצה אותו, זה כבר מפיל אותו, ומזלו הרע של זה, האיש גרם שתחשוק היא בו אסורים ידיה, שאם אחזה בידיה, כבר לקוח בבית האסורים, ושוב אין לו תקנה, טוב לפני האלוקים, ימלט ממנה, וחוטא יילך את בשעת צדיקים, הקדוש ברוך הוא שומרם, ואין מזמן להם דבר אשר יוכלו להיקשל בו, אבל החוטא, שאינו מתרחק מדרכים רעים, ואין ליבו שלם, מזדמן אליו עניין כזה. ובו, בסופו של דבר, הניסיון פה הוא מאוד גדול, שאפילו אנשים מאוד 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 גדולים, עלולים ליפול בניסיון הזה. והמציאות הוכיחה את זה לאורך כל השנים. כן, והיצר לא התחיל ב-2026, נכון? הוא תמיד היה ותמיד היו נפילות בעניין הזה. והעיצה היא, העיצה של חז"ל, אדם ששומר על עצמו, שמתרחק מדרכים רעים שעלולים להוביל לשם, יש לו את השמירה שהקדוש ברוך הוא שומר אותו ולא מזמן לפניו דברים כאלה. לעומת זאת, אם אדם מוריד את ההגנות של עצמו ומשחק עם הדבר הזה, זה היחטא איש אש בבגדו, ובגדיו לא תיכוונה, כן הבא אל אשת רעהו לא ינקה כל הנוגע בה. הוא מתחיל בנגיעה והוא לא קולט לאן זה עלול להוביל, כי הוא לא מבין את ה... כאילו, הוא חושב שזה משחק, אי אפשר לתת ביס לדבר הזה ולא להיבלע על ידו. הדבר היחיד זה לשמור מרחק. בוא נראה את לשון הרמב״ם. איסור ביה, פרק כ"ב, הלכה י"ח והלאה. אין לך דבר בכל התורה כולה שהוא קשה לרוב העם לפרוש, אלא מן העריות והביות האסורות. אמרו חכמים, בשעה שנצטוו ישראל על העריות, בכו, וקיבלו מצווה בזו בתרעומות ובכייה שנאמר בו יחל למשפחויס, אבל איסקי משפחויס. ואמרו חכמים, גזל והעריות, נפשו של אדם מתאווה להן ומחמדתן, ואין אתה מוצא קהל, בכל זמן וזמן, שאין בהם פרוצים בעריות ובביות אסורות. אומר, אין דבר כזה, אין קהילה כזאת. מה? ואומר בגזל, ואמרו חכמים, רוב בגזל, מיעוט בעריות, והכל באבק לשנורי.
אמרו ככוח אנשים שיש להם טייב דווקא למומן של השני, הוא לא...
גזל זה הרבה יותר פשוט, כן, לצערנו מאוד 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 שכיח. כן, חמדס מומן, שגורמת לאנשים להקל ולשחק עם מומנס, בלי סוף. קיצור, שאלות וחושי משפט יש בלי סוף, ומלא, מלא, מלא. טוב. אבל הרמב״ם אומר, אתה אומר, תדע לך, וזה חשוב, כי אין דבר כזה קהילה שניצלה מהדבר הזה, ואין זמן. אין דבר כזה. גם המקומות הכי טובים, הכי נקיים, הכי משובחים, שניסו ללכת על הכי קדוש שיש, גם שם יש תמיד בעיות של הרייס. זה תמיד קיים. אין אתה מוצא קהל בכל זמן וזמן שאין בהם פרוצים בהרייס וביועס הסורס. זה ניסיון שתמיד קיים. לפיכך, ראוי לו לאדם לקוף יצרו בדבר זה ולהרגיל עצמו בקדושה יתרה ובמחשבה טהורה ובדעה נכונה כדי להינצל מהם. מה זה אומר? רמב"ם לא אומר להוסיף דברים שהם מעבר להלוכה אלא ויזהר מן הייחוד שהוא הגורם הגדול. גדולי החכמים היו אומרים לתלמידיהם, היזהרו בי מפני ביתי, היזהרו בי מפני קלתי, אומר, למרות שהם לא היו צריכים להיזהר, כדי ללמד לתלמידיהם שלא יתביישו מדבר זה ויתרחקו מן הייחוד. אין דבר כזה להגיד, תשמע, זה לא נעים שאני אקפיד על זה, כי זה כאילו יגיד שאני חושב על דברים כאלה. לא, זה הלוכה. ולהיות קורדי, בהלוכה זה דבר הכי טוב שיש. בסדר? אני לא יודע, ככה כתוב, זה מה שזה, אני, אין לי מושג, אין לו... זה בגלל שעלולים לחתור? וואי, לא חשבתי על זה. האמת של מחלקס ברישוינים. זה בגלל שהחשש הוא מאוינס או מרוצוין, ונפקמינס קמה ונפקמינס להלוכה. אבל בסדר, בלי להיכנס, אז לשמור על הלכו יסיחו דומה הרמב״ם, כי זה הגורם הגדול, ולא להתבייש. וכן ינהוג להתרחק מן השחוק ומן השכרות ומדברי אגבים שאלו גורמים גדולים והם מעלות של הרייס. זה המדרגות. כן, אדם ששותה לא שולט על עצמו ואז הוא עלול באמת גם להגיע הרבה יותר בקלות כן, איך הם קוראים לזה? לנטרל את הבושה. יש בושה טבעית לבן אדם שהיא דבר בריא ומצוין ששומר עליו מפני החטא וכשאני מדבר לצערנו במקומות שמעודדים מתירנות בעניין הזה זה הולך תמיד ביחד עם אלכוהול כדי לנטרל את הבושה. אני מצטט, כן? לנטרל את הבושה כדי לגרום, אבל אומר לך הרמב״ם, השחוק והשכרות והדברי אגבים, הדברים שמנטרלים את הבושה, גורמים, הם גורמים גדולים והם מעלות של הרייס. ולכן הלבוש, כן? לבושה, לבושה, כן? שיש בושה לאדם, שאדם מודע לזה, שזה מסוכן מאוד ליפול. אני לא באמת יכול לשלוט על היצרים שלי. אני חייב לזכור שיש לי מעלה גדולה יותר שאני שואף אליה, ולהיזהר, ולגרום לעצמו סוג של בושה. לא להיות אזפונים בעניין הזה, אלא לשמר את הבושה הזאת. ולא ישב ולא אישה, כן? שמנהג זה גורם לטהרה יתרה, זה שמתחתנים. גדולה מכל זאת אמרו, יפנה עצמו ומחשבתו לדברי תורה. וירחיב דעתו בחוכמה שאין מחשבת עריות מתגברת אלא בלב פנוי מן החוכמה ובחוכמה הוא אומר ילת אהבים ויעלת חן דדיה ירבוך בכל עת באהבתה תשגה תמיד. וזה בעצם אומר האהבה הגדולה שמסלקת את כל האהבות אחרות, הן הופכות להיות חסרות משמעות מול האהבה הגדולה באמת שאדם יכול לזכות בתורה ואז באמת נשמר מכל הדברים האלה. אבל החיובי והשלילי, אסור מרע ועשה טוב, בעניין הזה של אלתר בשיחו עם אישו, הוא די פשוט. לשמור על קיום ההלוכה כפשוטו, מה שכתוב בשולחן ערוך. כן, יש אבן עזר סימן חוף א', יש כן, עיר החיים סימן ד', דברים שכתובים, איך היהודי צריך להתנהג בעניינים האלה, לשמור על ההלוכה. ואז יש גם אדם גם שמירה עליונה, שיצילו אותו משמיים, שלא יגיע לניסיונות שהוא לא יוכל לעמוד בהם. ומצד שני, להרבות בדברי תורה וחוכמה, וכמו שלמדנו, אין שתי מחשבות בלב. האדם מכניס פנימה מחשבת תורה, מחשבת חוכמה, זה חייב להיות אגב דבר מעניין. אם זה דבר משעמם, אז אין קייס, אין אפשרות לנצח את המאבק. חייב להיות משהו שאתה אוהב, שאתה אוהב לחשוב עליו, שמאתגר אותך, שעושה לך טוב, שזה כיף. בקיצור, דברים כאלה של חוכמה ותורה, זה נהיה באבוס התשגה תומית, וזה נותן לאדם את ההגנה המלאה. השם יעזרנו, זה מסע של חיים. השם יעזרנו.